הפסים הלוויים בספר במדבר, שעה שהכהנים בויקרא, מילואי כהנים בויקרא, מינוי לוויים במדבר. היום השמיני אהרון מקריב ויקרא. חנוכת הנסים ביום ימשך, ביום ימשך אותו, ביום חנוכת חנוכת המזבח, ביום הקים את המשכן במדבר. אהרון נשא את כפיו וברך את העם ויקרא. תוכן ברכת כהנים במדבר. הלכות כהן גדול ואיסורי טומאה למתים שלו ויקרא. נזיר שדומה לו במדבר. אפשר להמשיך עוד ועוד. פרשת פרה אדומה במדבר. שעיר המשתלח בויקרא. פרשת המועדים בויקרא. פרשת המוספים במדבר. מה זה? זה הרי נשמע יותר, הרבה יותר ממוזר. אנחנו רגילים לתפיסה שקוראת את התורה על הסדר. כמובן אי אפשר אחרת לקרוא. אבל באמת, ויקרא ובמדבר אינם עוקבים אלא מקבילים. הם שני חומשים מקבילים. שניהם אחוזים בסוף שמות ובפירוש. בסוף פקודי, בפסקה האחרונה שבספר שמות אנחנו מוצאים כתוב כך. ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן. ומכאן ויקרא אל משה, וידבר השם אליו ואוהל מועד לנו. וזה כמעט כל המפרשים חוץ מרשי, שויקרא אל משה הוא המשך של לא יכול משה לבוא. לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד? ויקרא אל משה. הלא בויקרא אל משה אין אפילו נושא. ומי שאומר, מי שיפרש שהנושא נשאב מהמשך הפסוק ויקרא אל משה וידבר השם אליו, דרך הלשון המקראית הוא לומר ויקרא השם אל משה וידבר אליו, אם זו התחלת משפט. אבל אם זה המשך שלא יכול משה לבוא, ולא יכול משה לבוא אלו אל מרשכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן, ויקרא אל משה. זה משפט אחד. והוכחה גמורה שזה משפט אחד, בסוף משפטים, המקבילה הברורה של הר סיני אל המשכן, בסוף משפטים, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו, ויעל משה להר ויחס הענן את ההר, וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו הענן ששת ימים. אתם רואים גם את וישכון וגם את ויחסהו. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. כלומר כבוד השם כשוכן בראש ההר הנה בני ישראל, ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר. אז כאן זה ויקרא אל משה ואחר כך ויבוא. בסוף שמות זה ולא יכול משה לבוא ואחר כך ויקרא אל משה. זה לגמרי מקביל וזה ברור. רק ההבדל הדק המעניין הזה שבמשפטים כתוב ויקרא אל משה ואחר כך ויבוא, ובמשכן כתוב ולא יכול משה לבוא ואחר כך ויקרא אל משה. אבל ויקרא אל משה, ויקרא אל משה זאת הקבלה ברורה, וכל השאר המקבילות הענן, וישכון, ברור שיש פה הקבלה בין מעמד הר סיני ולבין המשכן, הרמב"ן הולך על הקו הזה שהמשכן הוא המשך מעמד הר סיני בתוך המחנה, ובעצם זה מה שמפרש בהקבלה הזאת בין שני המקומות. אני חושב שקטע, את קטעי הרמב"ן אפשר ללמד לבחורים יודעי ספר שיודעים שמסוגלים ללמוד קטעים ברמב"ן, אבל את ההקבלה הזאת בין הפסוקים בסוף משפטים ובסוף פקודה אפשר ללמד גם ילדים קטנים, כי רואים את זה ברור, כי את הרעיון הזה של הרמב"ן אפשר להוציא מהפסוקים בפשטות. והנה צריך להיות, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כשכן עליו הענן וכבוד השם עלה את המשכן, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, כרצף פשוט אפילו משפט אחד. שלושת הפסוקים האחרונים בספר שמות אינם שייכים כלל לעניין. ויעלות הענן מעל המשכן נישאו בני ישראל בכל מסעיהם, ולשון הסוגיות מסעות מן דחר שמיים. לא נזכרו פה מסעות? דווקא בפרשת פרשיות סוף שמות נזכרה הקמת המשכן, בניית המשכן והקמתו, אבל לא מסעות. ובעלותי ענן מעל המשכן ייסו בני ישראל בכל מסעיהם. ואם לא יהיה עלי ענן ולא ייסו עד יום יעלותו, כי ענן השם על המשכן יומם. ואש תהיה לילה בו לנחול בית ישראל בכל מסעיהם. לאן זה מוביל? כמובן, במדבר ת' פסוק ת'ו. וביום הקים את המשכן. כיסה היה ענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר. במפורש, לא בערב הזה, וביום הקים את המשכן. כן יהיה תמיד ענן יחסנו מראה אש לילה. ולפי יעלות הענן מעל האוהל, תראו את ההקבלה הזאת. וביעלות הענן מעל המשכן ייסעו בני ישראל בכל מסעיהם, בשמו. בסוף שמות. ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן ייסעו בני ישראל. במקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. במדבר מדבר על האוהל וסוף שמות על המשכן, אבל הפסוק בכללו הוא אותו פסוק. ויש מה לעסוק בפער הדק הזה המעניין. ברגע שרואים הקבלות אפשר להתחיל לעבוד על הדברים שווים ועל הדברים הדומים ועל הדברים השונים. אבל רואים את ההקבלה בפירוש. וכאן במדבר ט"ו הפסקה היא הפסקה המלאה. זה המקום של הפסקה הזאת, לפני הנסיעה עצמה. בסוף שמות אין לזה שום משמעות, מה זה עושה שם? איך אני רואה את זה? כי אחד, במדבר ט"ו עד סוף הפרק זאת הפרשה העיקרית המלאה, חוזרת על העיקרון כמה פעמים, אפילו מה שנראה לעין יותר מדי. כמה פעמים צריך להגיד לנו, ובאריך הענן על המשכן ימים רבים שמרו בני ישראל משמרת השם לא יסר. ויש אשר יהיה ענן ימים מספר למשכן, על פי השם יחנו על פי השם יסר. ויש אשר יהיה ענן מערב עד בוקר. נעלה ענן בבוקר ונסעו, או יומם ולילה ונעלה ענן ונסעו, או יומיים או חודש או ימים, בעריך ענן למשכן נשכון עליו, שכנו בני ישראל לא יסעו ועל אותו יסעו. כמה צריך להעריך בזה? זו שאלה. אבל ברור שזאת הפרשה העיקרית, זה מקומה. ואכן, אחר כך תבוא רק פרשת חצוצרות, ומיד ואי בשנה השני בחודש השני, ועשרים בחודש נעלה ענן מעל משכן העדות, ויסעו בני ישראל למסעם ממדבר סיני, וישכון ענן במדבר פרן. זה כל זה הקדמה למסע. מה זה עושה בסוף שמות? תשובה לדעתי היא פשוטה. סוף שמות איננו סיום של שום דבר. כי גם שיבת ימי המילואים ביום השמיני, וגם המסעות, הם המשכים של שמות. אלא זה כמו גזע שמתחלק לשני גזעים שמתפצלים ממנו, או אם תרצו דרך ראשית שמסתעפת לשני נתיבים. בין שני משלים נתתי, שמות מפרנס שני המשכים. ויקראו במדבר עינם באים זה אחר זה לזה, מול זה, בהקבלה, 2% בסוף שמות, ואם כן סוף שמות, איננו סוף עניין או סוף חומש, זה פרשת הדרכים, זאת נקודת ההסתעפות. ההסתעפות, שאני אוהב לצייר אותה כגזע מסתעף, בהסתעפות הזאת נמצאת הפסקה האחרונה בשמות, 2 פסוקים שם מובילים אל ויקרא. ויחס ענן תועל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד שכן עליו, וענן וכבוד השם מלא את המשכן, ויקרא אל משה. ושלושה פסוקים אחרונים בשמות מובילים ביום הקים את המשכן, במדבר, למסעות. ברגע שהבנו את זה, כלומר, שהתורה אכן מפרשת את ההסתעפות, את ההתפצלות הזאת של ויקרא מול במדבר, עלינו לשאול עכשיו אנחנו, יש לנו איזה תשתית שעל גבה אפשר להתחיל לשאול באמת למה הסתעפות, ולמה כהנים מול לוויים, למה מילואים מול חנוכת המזבח, ועוד שאר השאלות שהזכרתי ועוד אחרות. ברגע שאנחנו מבינים שאלה שני המשכים של שמות, עכשיו יש לנו נקודת מוצא לשאול שאלות כאלה ולענות עליהן. הרמב"ן, שדרכו לפרש את התורה על הסדר, רק כתב שיש פרשיות במדבר שהן השלמות לויקרא. אבל למה השלמות? למה לא לשים אותם לויקרא? מה זה נספחים? באיזה מקומות הם מופיעים? מה פתאום שמה? כלומר, יש משהו בגישת הרמב"ן הבסיסית שפה היא נעצרת. כי אם אתה קורא שמות ויקרא במדבר כרצף עוקב, אז באמת איך להבין את פרשת הנזיר ואת מיקומה, או פרשת הקנאות, או פרשת פרה אדומה, פרשת המוספים? מה היה קושר לשים את פרשת המוספים עם פרשת המועדות? כדי שנצטרך להוציא 2 ספרי תורה, וכשיש לנו מוסף נגיד של פסח חג המצות, אז אנחנו נקרא מפרשת המועדות, או בסוכות נקרא פרשת המועדות, ואחר כך נקרא את המוסף ונצטרך להוציא 2 ספרי תורה. איפה פה ההיגיון? ולהגיד ככה זה וככה רצה הקדוש ברוך הוא, זה ברור שזה אפשר, וזה הפתרון האחרון של כל מאמיני התורה, אבל זה עושה את כל התורה כולה פרה אדומה, משהו שאי אפשר להבין. אני חושב שחובתנו לצמצם את מה שאי אפשר להבין בתורה למינימום ההכרחי. ואכן אפשר, אפילו את פרה אדומה אפשר לדעתי להסביר, זה לא נשגב מהבנת אדם לפי דעתי. אני אחרי הרבה שנים חושב שחלק גדול מהדברים האלה, כך רצה הקדוש ברוך הוא, כך גזר, כך חוכמתו, כך אנחנו לא מבינים, קצרה דעתנו, אפשר להבין חלק גדול מהדברים האלה, כמו שבני אדם שהתעקשו לפצח את סתומות הטבע ואת חוקיו, והצליחו לגלות את חוכמת הבורא בבריאה ולנסח אותה בחוקים ולפעול על פיהם. אני חושב שאפשר גם בתורה, כן.
הרב, זה לא היה לך קצת באיזשהו מקום פוגע בתדמית שלנו כשהתורה כמשהו קדוש, משהו קדוש?
כן. קדוש הוא בלתי מובן. נכון, קדוש הוא בלתי נתפס. קדוש, אתה לא יכול לגעת בו ואתה לא יכול להתקרב אליו, אז בטח שאתה לא יכול להבין אותו. כן, זאת תודעה רווחת מאוד, ואין לי להמליץ כאן אלא על פרק אחד במורה הנבוכים, שכתב הרמב״ם בחלק ג' כשהוא מתחיל לפרש טעמי המצוות, כוונתי לפרק למד א' בחלק ג' של המורה, שם הוא אומר שיש בני אדם שנקשה עליהם לתת טעם למצווה מן המצוות, כי בהיות המצווה סתומה ובלתי מובנת היא נראית להם דברו של בורא עולם ונותן התורה שאי אפשר להבין. אבל אם אפשר להבין, אז זה נראה להם משהו אנושי. והרמב״ם ממש משליך את התפיסה הזאת וחותך אותה לחתיכות. הוא תוקף אותה במילים שקשה לחזור עליהם. חבל לי לקלקל לך את החוויה. ולכו תקראו את הרמב״ם במקורו במורה הנבוכים ג' למד א', ומדוע הרמב״ם יוצא בחריפות כל כך גדולה. בתקופה ההיא, בעיקר בפילוסופיה הדתית האיסלאמית, הייתה מחלוקת גדולה בין המותזילים והשאריים. המותזילים אמרו שאת כל, את עולמו של הבורא ואת מה שהוא ציווה, הכל הוא יצר, ברא ויצר ונתן בתבונה, וציווה בתבונה, בחוכמה, ולכן אפשר להבין. גם אם לא את הכל אפשר להבין, אבל זה קוצר האדם, אבל באמת אפשר לחתור להבין. ועל הדרך הזאת הלך רב סעדיה גאון, שהיה קצת דומה למותזילים, אבל לא תלוי באיזה זרם שבהם, תת זרם שבהם. הרמב״ם גם מסתייג מזה, אבל נניח לזה. השארים אמרו הכל בגזרה, הכל רצון. כך גזרה, כך הוא גזר, כך הוא רצה. אין מקום להבנה. אין מקום להבנה. אי אפשר להבין את העולם, אי אפשר להבין את הציוויים, אי אפשר להבין כלום, אי אפשר להבין אותו, אפשר רק לקבל. אפשר לרקוד, אפשר לשמוח, אפשר לשיר, אפשר להיכנע, אפשר בעיקר לנהוג בהתבטלות של ענווה. בחסידות אתם מוצאים זרמים כאלה, אבל אי אפשר לחפש את החוכמה, כי זה הכל, וכל שאלה התשובה היא ככה יצא. והרמב״ם שלל בחריפות את השארים יותר מאשר את המותזילים, והאמת היא שרוב חכמי ישראל, עם כל ההבדלים בין רב סעדיה והרמב״ם, רבנו בחיי ואחרים, רוב חכמי ישראל, כולל בקבלה, הדגישו את החוכמה. כלומר, העולם נברא בחוכמה. התורה ניתנה בחוכמה. כלומר, אפשר להבין. אדם לא רק יכול להבין, אלא הוא גם נקרא להבין. ללמוד ולהבין. לפי תפיסת רצון, אפשר רק לשנן את התורה, לשיר אותה, לרקוד איתה, להידבק בה ולעבוד על המידות וכן הלאה וכן הלאה. הלימוד עיקרו שינון, לימוד של הבנה מן דחר שני, אין לו בעצם מקום. זה תרגילים שעשויים אינטלקטואליים של בריסקאים. מה שבאמת צריך לעשות זה לשנן, ללמוד בקיאות ולשנן, לקיים, ומתוך התבטלות של ענווה עמוקה להידבק בכל מיני דרכים של דבקות. אנחנו מכירים את הגישות האלה, הרמב״ם שלל אותן תכלית השלילה, רוב חכמי ישראל שללו אותן, כולל בין המקובלים, אף על פי שתמיד מוצאים להם מקום. אז אני עשיתי פעם מבחן קטן, אני אוהב להפריע לתלמידי חכמים רוקדים בשמחת תורה. ולשאול אותם כל מיני שאלות על פרשת וזאת הברכה, שאין מספיק זמן ללמוד אפילו רש"י, נכון? שרוקדים, אז אין מספיק זמן. אחר כך כתבתי פירוש לזאת הברכה בגלל זה. למשל, מה פירוש? אף חובב עמים כל קדושיו בידיך, והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, שזה כל אחד מבין. יש אף חובב עמים. תסבירו לי, מה זה אף חובב עמים? ככה, ויש דברים יפים מאוד. אני שואל על החזקוני של בברכת לוי, מי מכיר את החזקוני? פירוש החזקוני על האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, את אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. מה אתם יודעים על זה? כי פירוש המקובל זה חטא העגל, נכון? זה רש"י. אבל זה לא סביר, זה קשה מאוד, כי הוא אומר תומך ואורך על איש חסידך אשר נשיתו במסע מתריבהו על מי מריבה, אז הוא רוצה שבח הארון. הוא אומר שבח של הארון, נכון? וחטא העגל יש גנותו של הארון. למה הוא יזכיר, כשהוא רוצה לשבח את הארון, יזכיר את גנותו? החזקוני מפרש, אומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, כי אסור לו להתאמה למתים. אז הוא לא ילך אחרי מיתת אביו ואמו, ואהרון מתו לו שני בנים והוא לא הלך אחרי מיתתם, כי שמרו אמרתך ובריתך ימצאו. פשט מדויק, יפהפה, נקי, ומשיטותיי במעגלי הריקודים של שמחת תורה, מצאתי רק חכם אחד, רב אחד שהכיר את החזקוני, וזה הרב חיים דרוקמן. אף אחד לא הכיר, לכולם אני גיליתי את החזקוני, כל אלה שפרעתי להם בריק, תוך כדי ריקודים. ואז אמרתי לכמה אנשים, תראו, אנחנו בחתונה הזאת עם התורה, כשאדם, כשרובכם עוד בדרך, נכון? כשבחור נושא בחורה ומתחתן איתה, אז הוא רוצה לדעת אותה. לא רק להישאר באהבה ובענווה ובריקודים, אבל מטרתו לדעת אותה. אז חלק מחייכים, כלומר, אני רוצה, לא רוצה רק לרקוד עם התורה, אני רוצה לדעת. לדעת, כמו לדעת אישה, כן? עד אחד שאפשר. ואחד אמר לי, אף על פי כן, בתולה. אחרי כל מה שאני יודע, התורה נשארת בשבילי בתולה. אמרתי, אתה חוסיד, אני לא מוכן ככה. והוא אומר, לא, אני לא מוכן לגישה שלך, אני לא מוכן לקבל אותה. תוך כדי ריקודים, כן? הוא רוצה לרקוד עם התורה ושהוא ידע שכל מה שהוא מבין בו, הוא לא מבין כלום. נכון? זאת התפיסה שהצגת אותה כתפיסה של קדוש נשגב, כלום, היא נשארה בתולה, וכל מה ש... כל מה שעשיתי בה, לא עשיתי בה כלום, היא נשארה תמימה ובתולה. יופי, נהדר. תורת השם תמימה משיבת נפש, בהנחה שאנחנו לא מבינים כלום. ואני, מה לעשות, אני הרבה יותר קרוב לעולמו של הרמב״ם, ושל סעדיה גאון, ושל גם רבי יהודה הלוי, כמעט כל הראשונים, חלק לא קטן מן האחרונים, בוודאי העולם הליטאי, מה זאת אומרת, אנחנו עוקדים עם התורה על מנת גם לדעת אותה, כן? בפירוש, עד קצה גבול היכולת. אז אני קצת הפלגתי, כי השאלה שלך חשובה, היא ממש חשובה. ככל שנבין יותר, כך אני בתפיסה שלי כך נאהב יותר. ככל שנדע יותר, נאהב יותר. אני, התפיסה הזאת של תמימה ותובית לא... היא ממני ואנה. אני לא... לא קונה אותו בכלל. אבל בסדר, אני מבין שיש אנשים שבשבילם כל הסבר פוגע משהו בקדושה העליונה של התמימות.
אני מקווה שלאף אחד מפת שלי נשאר. אתה אומר שזה גם הקבלה זה ככה?
כן, כן, חד משמעית.
אבל זה תורת הסוד,
אז... לא, לא, זה רק לאלה שלא מבינים. הקבלה באה להסביר את תורת הסוד. הרב הנזיר היה שואל, בכל שיעור היה אומר למישהו, תגיד, מה? תגיד 10 ספירות, תגיד 10 ספירות, הנה, אנחנו היינו מבוכים. כי מי ידע מה היה 10 ספירות? אני, מתי למדנו קבלה? הוא הכריח אותנו. הספירות מתחילות בחוכמה. חוכמה בינה, אבל דעת אם היא ספירה או לא, זה כבר מתחילות מחלוקות פה, כן? חב"ד, לא חב"ד. אז או שכו כתר חוכמה בינה, או חוכמה בינה ודעת, אבל... חוכמה, העולם נברא בראשית, כלומר בחוכמה. זאת הוודאי שזה כלומר. כי בחסידות אתה מוצא קווים אחרים. קבלה בא להסביר.
הרב, תראה כספי כסות כותביות. אני מתנותה עושה את החן סמנטזה, עושה כמה אתה מוצא שצריך את ה... חסידים שירדנו
אותך. ברור שאני חותר לסינתזה, כי זה חלק מההבנה זה הסינתזה. אבל אני לא בטוח שהחסידים יקבלו את הסינתזה שלי. אני אחרי כל מה שאני כל הזמן אומר, להבין עד מקום שאפשר. אני מסכים שיש מעבר להשגה אנושית, ברור, שדעת האדם קצרה. אבל לא לממש את דעת האדם ולהגיד הנשגב הוא קדוש והוא תמים ותשאיר אותו ככה, זה מה שאני לא מקבל, אתה מבין? אני נותן מקום לתפיסה ההיא. או הרב המטל ציטט פעם את הרב קוק שאמר שהתורה הכתובה ואני אוסיף המובנת היא כמו הבניינים שבונים אותם עוד קומות לגובה ועוד קומות לגובה, והבלתי נתפס הוא כמו האוויר שמעל לבניינים. זאת אומרת שיש עוד מרחבי אין קץ של אי הבנה אחרי כל ההבנות שלך. אני לא זוכר שזה כתוב באיזה מקום. אני חושב שהרב עמיטל ציטט את זה מדברים שבעל פה שהוא שמע מרב חרל"פ, אבל אני לא בטוח לגמרי, אני לא מצאתי את זה כתוב על כל פעמים. אבל המשל הזה הוא יפה, נכון? בני אדם מודרניים בונים עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, וכאילו ינצחו את האוויר. הם לא ינצחו את האוויר. ככל שהם יגיעו, יבנו עוד קומות ועוד קומות, הם יישארו, אני יודע מה, משבעת הרקיעים, אולי הם יפלחו אחד. אני חוזר לעניין. מה שאפשר להבין, אני משתדל להבין. יש לי שיטה שדרכה אני עובד, כל אחד יש לו הדרך שלו. אני הולך בשיטה שביסודה, בשורשה, היא באה מבית מדרשו של רבי עקיבא, שהתורה והמקרא מפרשים את עצמם. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם. וכפי שאתם רואים, אני מנתח בזהירות את סוף שמות ואני מראה לכם שיש שם הסתעפות לשני חומשים. זה ההסבר, אני לא רואה הסבר אחר לשלושת הפסוקים האחרונים של ספר שמות ולהקבלה המפורשת בינם לבין הפסקה שלפני המסעות לפרשת בעלותך. עכשיו אני שואל, אם כך, מה התורה רוצה לומר לנו? ויקראו במדבר כחומשים מקבילים, מה זה בא לומר לנו? אבל אני נאחז בכהנים מול לוויים ומול נשיאים, ואני נאחז בזה שבספר במדבר, בפרק ב' כבר נאמר בפירוש, איש על דגלו ואותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. שויקרא עניינו הקדושה הפנימית, המשכן, המקדש, מתוכו, פנימה, גם בעבודת הקודש, גם בתורה והרחקת הטומאה, גם במושגי הקדושה, ואילו במדבר עוסק במקיף, סביב לאוהל מועד יחנות. במדבר עניינו המפקדים, המחנות והדגלים, ואחר כך המסעות. כל מה שמסביב. הפנימי והמקיף, זו, כך אני רואה בהגדרה מדויקת את ההגדרות של שני החומשים האלה כחומשים מקבילים. פנימי ומקיף יש לכם בכל עיגול, נכון? יש נקודה פנימית, נקודה מרכזית, ואין סוף נקודות במרחב שווה. זה עיגול, ואפשר ללכת הלאה ללופסות וכדומה. יש הפנימי והמקיף. יש גם בקבלה, אם כי אני משתמש בזה בצורה קצת שונה מאשר בשפת המקובלים, אור פנימי ואור מקיף. אני רואה בויקרא את כבוד השם מלא את המשכן מתוכו, ולכן ויקרא אל משה, וידבר השם אליו נועל מועד לאמור. ועכשיו קורבנות בקודש וטהרה מול טומאה שמרחיקה מן הקודש, פרשיות הטהרה, כן, סדר קודשים וסדר טהרות בתורה, זה אחרי מחצית הראשונה של ויקרא. ואחר כך נקרא לה פרשיות הקדושה של הארץ מצד הקדושה, החל מיסורי העריות והקשר שלהם לישיבת בני ישראל בארץ. הארץ לא תישא את הטומאה של העריות. אנחנו קוראים לזה היום חברה, תורה קוראת לזה בני ישראל בארץ. מקדושת הארץ ביחס לעריות, אל קדושים תהיו, אל קדושת כהנים וקורבנות, ואל קדושת המועדות, ואחר כך שוב קדושת הארץ בשמיטה ויובל. ספר ויקרא עוסק בקודש פנימה ובקדושה שבעדת ישראל, בארץ ישראל, בחברה של בני ישראל בארץ. אבל ספר במדבר, עוד רגע, ספר במדבר עניינו ההיקף שמסביב, המחנות והרגלים, המפקדים והמסעות. ולכן, הלוויים שבאים מתוך בני ישראל ושומרים את משמרת בני ישראל ועובדים את עבודת בני ישראל בקודש ומחליפים את הבכורות של בני ישראל, באים מכוח בני ישראל ועדת בני ישראל, זה חלק של המקיף ולא של הפנימי. לכן הכהנים בויקרא והלוויים במדבר יחד עם הנשיאים שחונכים את המזבח מכוח השבטים והדגלים והמחנות. זה שלב א' שנראה מאוד ברור, כן. התארה
נתפסת כאיזשהו משהו יותר טבעי.
עוד פעם?
התארה. שלא נתפסת דבר יותר טבעי, יותר חיצוני.
עוד פעם?
התורה
מקומה והקשרה של התורה, אז מי יכול לבוא לך? מי ראוי לבוא לך? קודש מי יכול לבוא לך? כל התורה זה נקרא כניסה אל הקודש. התמה לא יכול לבוא אל הקודש ולא יכול לאכול קודשים. צריך לפרוש מן הקודש, וזה המקום של זה. רגע, על פרה אדומה עוד מעט נדבר. פרה אדומה צריך להיות בויקרא לפי כל קנה מידה, נכון? עם ההסבר שלי, בלי ההסבר שלי, פרה אדומה צריכה להיות בויקרא בפשטות. לכאורה. עד כאן, האם זה ברור, האם יש שאלות על ההבחנה היסודית בין ויקרא לבין מדבר, בין הקודש, התורה והקדושה, לבין עם ישראל שמסביב.
יש איזה מנף לה יותר ממקיף, לא אתה...
המילה מקיף שאני משתמש בה לתוכה מהפסוק איש על דגלו ואותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. סביב לאוהל מועד. כן.
9.5 הפרקים הראשונים במדבר.
עוד מעט נסביר אותם.
יש משמעות לזה שקודם לסדר, שהפנימי והמקיף, למה קודם ויקרא ואז במדבר?
ברור. זה כמו שאתה מוצא כבר בתרומה את הדבר המדהים הזה, שקודם אהרון ואחר כך שולחן ומנורה ואחר כך מזבח. כשאתה בא אל הקודש אתה פוגש את הכל הפוך, נכון? מתחיל בקודש הפנימי, קודם המשכן, שזאת העירייה הפנימית. המשכן זה העירייה הפנימית, כאילו היא מרחפת באוויר, כאילו היא וירטואלית לגמרי. אחר כך יריעת העיזים לאוהל עליה, ואז יבואו הקרשים ויתנו לזה צורה. נכון? טכנית זה כמובן הפוך. אי אפשר לעשות את זה ככה, זה רק אפשר לעשות הדגמות ככה, היום במחשב זה יופי. אפשר לראות את העירייה הזאת מרחפת, הרי בסוף, אחרי הכל לא יראו אותם. קודם רואים את עיריית המשכן, אחרי זה עליה באה עיריית האוהל, אחרי זה באים הקרשים מלמטה. ככה אתה יכול לעשות בתוכנה וירטואלית במחשב, אבל בפועל, מה אתה עושה בפועל? מקים קרשים, ועל עליהם אתה מותח עירייה, נכון? חושבת מה העירייה עושה? כתלים אותה זמן אתה רוצה. הסדר הוא מבפנים החוצה. הסדר הוא לא האדם שמחפש להגיע אל הקודש, אלא מבפנים החוצה. שינוי אחד יש בויקל, שבצלאל, בצלאל הופך, אומר קודם מבנה ואחר כך כלים. אבל את הסדר הפנימי של משכן, יריעה פנימית ואחר כך יריעה חיצונית ואחר כך קרשים, זה לא משתנה אפילו בויקל. קודם ארון, אחר כך גמרנו, אתה שם פרוכת, אתה לא רואה אותו. התורה מתחילה מן הקודש פנימה, בכל פרשיות המשכן. ולכן גם ברור למה ויקרא קודם לבין מדבר, זו אותו שיטה, שיטה אותו דבר, כן.
רק רציתי לברר, כל המצוות ויקרא כמו ליחס לארץ ישראל, כמו עריות וקדושים תהיו וכל המצוות, הם תוצאות של קדושת הארץ? מה
המבחן של התיאוריה שלי יהיה זה, אם אני יכול להסביר את המצוות של ויקרא מצד הקדושה הפנימית ואת המצוות במדבר מצד עם ישראל שמסביב, אז זה עומד. אם לא הצלחתי, אז לא הצלחתי.
מה ההבדל בין ההיקף של...
אני אתן דוגמאות עוד רגע, אני אתן כמה דוגמאות, ואז נראה. אני אחרי הרבה שנים, אני חושב שאני יודע להסביר כמעט את הכל. אז תכף נדון בפרקים הראשונים. כן.
האם הספרים אמורים להיקרא ביחד?
עוד פעם?
האם הספרים אמורים להיקרא ביחד?
אי אפשר לקרוא אותם ביחד. זה אפשר רק בציור אומנותי לצייר ציורים כאלה, ואי אפשר, אין דרך בעולם. זה כתוב על הסדר. אבל כשאנחנו מתחילים במדבר, אנחנו די מהר מגלים שאנחנו בסוף פקודי. ראי ביום קלות משה להקים את המשכן, פרק זין. וביום הקים את המשכן, כיסא ינן את המשכן, נכון? אנחנו מגלים מהר שאנחנו באותו זמן ובאותו מקום של סוף פקודי. אחד הקשיים היפים שחזל התעמתו עם הקשר הזה כשהם אמרו, רובה, רוב הדעות, כנראה רבי עקיבא חולק, אבל שבויקרא יש שבעת ימי המילואים, היום השמיני, במדבר יש 12 ימי הקרבת הנשיאים, מה זה אותם הימים? והאם חז"ל בשיטה העיקרית שלהם, כנראה חוץ מרבי עקיבא, אבל זה לא מפורש, ואומרים ששבעת ימי המילואים קדמו לראש חודש ניסן, הם בסוף אדר. יש פה משהו דחוק קצת, אבל הוא דחוק בסוף פקודי. הם אומרים שמשה הקים את המשכן שבעה ימים, שבעת ימי המילואים בעצם קדמו לפרק האחרון בשמות. איך אפשר? יש פה בעיה מבחינת מוקדם ומאוחר, אבל אני חושב שאחת הסיבות לכך היא שיש קושי עמוק, עצום, בתפיסה שאומרת מה? אותם שבעה ימים ראשונים של ימי המילואים הם גם שבעת ימי המילואים, של ימי הנשיאים הם גם שבעת ימי המילואים, והיום השמיני של אהרון הוא היום של גמליאל בן פדצור. משהו פה מוזר. ויותר קל להבין את היחס בין ויקרא למדבר אם אתה אומר ששבעת ימי המילואים קדמו ל-12 ימי הנשיאים, שזה לא אותם הימים. למה אמרתי שזה כנראה רבי עקיבא חולק? מישהו יודע? דבר שהתוספות לא ידעו אותו, רק אחרונים גילו אותו, זה לא מפורש בשום מקום. מה רבי עקיבא אמר על ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם? מי הם? יצפן ועוזיאל, נכון? איך הם היו טמאים לנפש אדם? אם זה היה היום השמיני הוא חטא בניסן, אז ביום י' ד' הם טמאים לנפש אדם. משהו שעמל במקילה שהראשונים לא העלו אותו על דעתם, זה פשוט אדיר. שרבי עקיבא באנשים טמאים לנפש אדם בעצם מגלה דעתו שהוא קורא את שבעת ימי המילואים בראש חודש ניסן ולא לפני כן. ואז סוף שמות ויקרא הרבה יותר חלקים, אבל ההקבלה בין ימי המילואים וקורבנות הנשיאים היא הרבה יותר קשה. בו זמנית גם שבעת ימי המילואים ביום השמיני, ובו זמנית גם הקרבת הנשיאים בחנוכת המזבח. דיברנו קודם על גבולות ההבנה. הנה זה אחד מהם. לפחות כשאני מנסה להסביר את רבי עקיבא, אז זה הקושי הזה. כשאני מנסה להסביר את החולקים, את השיטה העיקרית בחז"ל, ששבעת ימי המילואים הם מסוף אדר, אז קשה מאוד סוף שמות. השאלה שלך, 9.5 הפרקים של תחילת במדבר. פסוקי המסעות בסוף שמות מוליכים לא במדבר פרק א', את זה כל אחד היה קולט מיד, אלא לפרק ת' פסוק ת' ו'. מה עושים הפרקים הראשונים של ספר במדבר? נתחיל בזה שהגמרא אומרת על תחילת ספר במדבר שזה המקום המפורש ביותר בתורה, שאין מוקדם או מאוחר בתורה, נכון? הגמרא מפורסמת, זאת אומרת אין מוקדם או מאוחר בתורה. מה למה? שהרי תחילת הספר היא באחד לחודש השני, ואילו הפסח הוא בחודש הראשון, בחודש, כלומר בראש החודש. ולזה צריך להוסיף שפרק זין במדבר ביום קלות משה להקים את המשכן, זה גם כן אחד לחודש הראשון, ויום הקים את המשכן, כיסא ינן את המשכן להולדת, זה גם כן אחד לחודש הראשון. זאת אומרת, פרק זין, פרק, במדבר פרק זין, במדבר פרק ת' וגם באמצע פרק ת', הפרשיות חוזרות לראש חודש הראשון, בעוד תחילת הספר היא באחד לחודש השני. לפני שאני נפרש את זה קודם. ברור שהפרקים הראשונים בספר במדבר, פרשת הראשונים בספר במדבר, הם הכנה למסע. הם כולם הכנה למסע. המפקד, הדגלים, המחנות, זה לא כדי לתאר את המחנות, זה הכנה למסע. איך אני יודע? אחד, מיד אחר כך יש הלוויים. הלוויים הם חלק בלתי נפרד מהמחנות והדגלים. מה הלוויים עושים? לפרק ולהקים. זה מפורש. מה תפקידי הלוויים? החלפת הבחורות בלוויים ומשמרתם של הלוויים. כל מה שאנחנו קוראים, ארבעת הפרקים הראשונים בספר במדבר, זאת הכנה מסודרת, מאורגנת, מדוקדקת למסע. הוכחה שנייה, כמובן, סדר המסעות וסדר המחנות, כאשר יחנו כניסה. גם חנוכת המזבח על ידי הנשיאים כבר בנויה לפי סדר הדגלים, כי יהודה הקריב ראשון. בלי להבין את המעבר מסדר הולדתם של השבטים, שזה תחילת שמות הנשיאים בתחילת במדבר א', זה בעיקרון מתחיל בראובן, אבל בדגלים יש חילוף וזה פותח ביהודה. בלי להבין את זה, אי אפשר להבין את סדר הקרבת הנשיאים. זאת אומרת, ארבעת הפרקים הראשונים בספר במדבר הם הכנה, הם פרקי הכנה. והמסע עצמו זה פרק ת' י' והנשיאה, נכון? פרק ת' הפסח וכיסוי הענן ו... העל אותו והחצוצרות והמסע. בעצם ההתחלה הסדורה של הסיפור זה מפרק ת', אבל קודם פרק ז' כבר חוזר לסוף פקודי וביום ראי ביום קלות משה להקים את המשכן, חנוכת הנשיאים, מינוי הלוויים, השלמנו בזה את כל ההכנות, ואז באה התחלת הסיפור על הסדר. עכשיו תעצרו רגע את הנשימה אם יש לכם כוח לזה. אותו הדבר בויקרא. ההמשך של סוף פקודי זה בויקרא פרק זין שבעת ימי המילואים. הציווי שלהם כבר נזכר בשמות ותצווה. אחרי הבגדים, בגדי המשכן, בגדי הכהנים של תצווה באים בא הציווי על שבעת ימי המילואים. שמות כף תת. וזה הדבר שתעשה להם מקדשתו מחיים לי. המקבילה שלו בויקרא זה ויקרא, אמרתי זין? זה חטא, נכון? זה חטא. שם המימוש, כלומר, ויקרא חטא מתייחס לשמות כף תת בדיוק כמו ויקל פקודי לתרומת הצווה. מה הפרק שצריך לבוא אחרי פקודי בויקרא? ויקרא אל משה, ועכשיו שבעת ימי המילואים. זה מה שצריך לבוא. זה הרצף, זה הסדר, זה לא התחלת הספר. אבל זה מה שצריך להיות. עוד פעם, תתבוננו בזה כדי שנהיה בטוחים שהבנו. נכנס לענן של המועד, וכבוד השם עלה את המשכן, ויכול משה לבוא אלוהי למועד שכן עליו ענן, וכבוד השם עלה את המשכן, זה אחרי הקמת המשכן, שקודם הביאו אותו אל משה, וקודם גמרו להכין את כל בגדי הכהונה. ויקרא אל משה, לדבר השם עליו אל מועד במור, עכשיו בואו נעבור לפרק ח'. וידבר השם אל משה למור, קח את הארון ואת בניו איתו, ואת הבגדים, ואת שמן המשחה, ואת פר החטאת, ואת שני העילים, ואת סל המצות. ואת כל העדה הקל אל פתח אוהל מועד, זה בדיוק מה שנאמר בשמות כפתת לעשות. זה מה שצריך להיות, זה הסדר. מה עושים אם כן שבעת הפרקים הראשונים של ויקרא? אתה רואה שיש אותה שאלה שיש לי ששאלת יפה במדבר, אותה שאלה בויקרא. זה כבר יותר נשימה. ההקבלה פה צועק. מה עושים שבעת הפרקים האלה? הם מסבירים לנו מה זה עולה, מה זאת מנחה. שלמים, חטאת והשם, ועוד הפעם עולה, מנחה, חטאת והשם, תודה ושלמים, שתי מסכתות קורבנות. מסכת ויקרא, מסכת צו. לפני שאנחנו נקרא על קיום שבעת ימי המילואים שנצטוו עליהם יחד עם בהר סיני, יחד עם המשכן ובגדי הכהונה, התורה באה ללמדנו מה עם קורבנות. עכשיו נדובר על קורבנות, על שבעת ימי המילואים, אבל אתה יודע מה עם קורבנות? אתה יודע מה זה עולה ואיך מקריבים אותה? אתה לא יודע כלום. זאת אומרת, שבעת הפרקים הראשונים בויקרא הם הכנה להתחלת ההקרבה בפועל. השאלה הבאה היא, האם ההכנה הזאת היא עבור משה ואהרון ועבור ההקרבה הספציפית של שבעת ימי המילואים, או שההכנה הזאת היא עבורנו כלומדי התורה ודורות? כאן מתחילים הוויכוחים כמובן, אבל הבעיה היא, מה שצועק הוא שהלכות ההקרבה בשבעת ימי המילואים וביום השמיני אינן זהות להלכות הקבועות של החטאת. למשל, אין לך חטאת חיצונה נשרפת, אלא חטאת של מילואים ושל היום השמיני. זאת אומרת, הפרקים הראשונים בויקרא מסבירים לנו מהם הלכות ההקרבה הרגילות, הקבועות, לדורות, ולאו דווקא החריגות והספציפיות של שבעת ימי המילואים ביום השמיני. אז זה כבר אומר הרבה מאוד, ואם כן, שני החומשים, הרצף הסיפורי מסוף שמות, לא מתחיל בתחילת הספר, אלא יש פרקי הכנה, קודשים בויקרא, דגלים, מפקדים דגלים, תפקידי הלוויים לקראת המסעות במדבר, וכבר עשינו שלושה צעדים קדימה בהבנת ההקבלה של שני החומשים. כן.
אפשר להבין שזה, יש פה פרקי הכנה בשביל לומדי התורה ולא בשביל אהרון ומשה, בגלל ש... בספר במדבר, דברים קוראים אחרי...
נכון, בדיוק. זה גם כן נכון. נכון. אז זה תלוי אומנם במחלוקות רש"י והרמב"ן, על מוקדם ומאוחר, כי רמב"ן אומר, זאת אומרת, אין מוקדם ומאוחר בתורה רק במקרה הזה. ודומה, רש"י עושה את זה עיקרון כללי. יש פה קצת בעיות, אבל הדבר עצמו הוא נראה לי פשוט. העיקרון עצמו נראה פשוט, ועכשיו אני רק על רגל אחת, מה מצבנו? על רגל אחת אני מסביר עוד כמה דברים מהשאלות שפתחתי בהם, לא את הכל. אי אפשר את הכל בשיעור אחד. הנזיר איננו כהן. אמנם הוא מכיל על עצמו קדושה כאין זו של כהן גדול. קדוש יהיה כל ימי נזרו, ואיסורי טומאת מתים שלו כמו אלה של כהן גדול, אבל הוא נשאר אדם מישראל. מרתק לראות שהתורה מדגישה בפרשת הנזיר שהכהן יקריב את קורבנות הנזיר. אם תשאלו את הנזיר, אין ספק שהוא ירצה להקריב את קורבנות בעצמו. הנזיר ביום מלות חוזר הביתה, והכהן ביום מלות נכנס לקדושתו לעולם. הנה לכם הבדל מדויק, מאוד מדויק, בין ויקרא לבין מדבר. הכהן, ביום מילואיו, המילואים זה מילוי ידיים, זה לא מילוי מקום כמו בלשוננו. מילואים זה יותר פירונות מאשר מילואים, כן? זה קורס הכשרה לכניסה לתפקיד, למלא את הידיים. ביום מלואות, הכהן נכנס לקדושתו לעולם והנזיר הולך הביתה. הכהן הוא כל זכר בכהנים, ונזיר יכולה להיות גם אישה, נזירה. איש או אישה כי יפליג מדור נדר נזיר. הם כל הנשים שהצובעות בתוך אוהל מועד ורוצות לקחת חלק בקודש. את רוצה? אין בעיה. נזירה את יכולה להיות. אולי יותר קל אישה לגדל פרס ארור שם מאשר לאיש. מה, אבל בסך הכל מה נשאר? יאי, לזה. היא יכולה, היא כן יכולה. כן, התורה לא עוצרת אותה. דוגמה אחת, רק כן, הערתי את הנקודה, יש פה מה להעריך. ברכת כהנים. בברכת כהנים יש שתי בחינות. הבחינה האחת היא הכהן המברך, הנושא את כפיו. זה מתואר בויקרא. אבל הבחינה השנייה והחשובה כנראה יותר היא העם המתברך. כי למה השם ציווה על כהנים לברך? כדי לקיים ושמו את שמי על בני ישראל. לכן אמור להם, שמתבטא בהלכה בזה שצריך לקרוא כהנים. וצריך להקריא לכהנים, גם אם הם יודעים. כלומר, עם ישראל מזמין את הכהנים לברך אותו. זה במדבר. כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. הברכה היא למען עם ישראל, ולכן היא כתובה בסדר במדבר. אני אסיים אני חושב שאני אסיים במוספים לעומת מועדות, כי זה מאיר עיניים ופשוט לגמרי ופתאום עושה סדר בראש. המוספים לא מבטאים את קדושה היום. קדושה היום מתבטאת באיסורי מלאכה. קדושת השבת באיסורי כל מלאכה, וכן ביום הכיפורים. קדושת המועד באיסור מלאכת עבודה. קדושת היום עיקרה כל מלאכת עבודה לא תעשו. המוסף לא בא משם. איך אני יודע את זאת? ראש חודש וחול המועד מוכיחים את זאת. בראש חודש אין קדושת היום ולכן הוא לא נמצא בויקרא. אבל המוסף שלו הוא כמו המוסף של חג המצות ושל חג השבועות. שני פרים בעיל אחד ושבעה כבשים בשעיר. המוסף של ראש חודש, מבחינת המוסף שלו הוא כמו החגים. מבחינת קדושת היום, אין בו קדושת היום. חול המועד. אילו היה המוסף מבטא את קדושת היום, קדושת המועד, היה צריך להיות מוסף שונה ליום טוב ולחול המועד. אבל הוא לא שונה. בחג המצות, כל אחד משבעת הימים יש לו אותו מוסף. בדיוק שני פרים ועיל אחד ושבעה כבשים, בדיוק כמו ראש חודש. וכמו שבוע, זאת אומרת, אין הבדל במוסף בין היום הראשון של חג המצות והיום השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי או השביעי. מבחינת קדושת היום יש הבדל, ברור. ומכאן עולה שהמוסף מבטא את הצד הציבורי של החג. מה שמכחישים פעמים רבות אנשים יראי שמיים שלא ירדו לסוף העניין, לסוף דעתה של התורה, אומרים הכל קדושה, הכל קדושה. לא רק, לא הכל קדושה. יש, כלומר, יש קדושה פנימית ויש קדושה, נקרא לזה, כיום קוראים לזה חברה ולאומיות וכל מיני מילים, מה שמקיף, עם ישראל שמקיף את הקודש, המוסף בא מהצד הציבורי, התאספות העם אל הקודש. תראו איך ישראל, אם אינם נביאים הם, בני נביאים הם. אתם מסכימים איתי שיש הרבה מאוד אנשים יהודים טובים שמגיעים לבית הכנסת, לבתי הכנסת, למוסף? המון. אני לא יודע כמה יותר, בסך הכל הכללי, המוני יהודים באים למוסף. לכן במוסף שמים אזכרות נשמות, תפילות לשלום המדינה או לשלום השליטים, כל מיני דרשות מיוחדות של רבנים, כולם יודעים שבמוסף את הכנסת מלא, העם מגיע למוסף. כמה התפללו שחרית? לא נבדוק, נכון? נסנגר עליהם שהם מגיעים ומהר מספיקים גם שחרית, כי אחר... אינני יודע. מוסף. הם יודעים את זה. עכשיו תגידו שארוכה מדי התפילה בשבילה. זה לא נכון. אני כופר בזה שיהודים יש להם בעיה עם תפילה ארוכה. זה, אוהבים להגיד את זה, אני לא מאמין שזה נכון. ככל שהתפילה יותר ארוכה, באים יותר יהודים לבית הכנסת. יום הכיפורים, ראש השנה, חגים, שבתות, כמה באים למנחה בשבת שזה קצר? נו באמת, תפסיקו לעבוד עליי. ככל שיותר קצר, כך באים פחות אנשים. אנשים מוכנים לתלוש את שערותיי שאני אומר את זה, אבל מה לעשות? ככה זה. אנשים, העמך מבינים שככל שהתפילה יותר ארוכה, יותר חשובה. והם באים לשיא שזה המוסף, ככה הם מרגישים. מבחינת קדושת השבת ואיסורי כל מלאכה, אולי יותר טוב שאדם לא יצא מפתח ביתו, ולא יטלטל כל מיני דברים, לך תדע מה הוא מטלטל שם, וילמד כמו שצריך, הלכות ברירה. ועוד שאר הלכות שצריך להקפיד עליהן, קצת קדושת היום, לא צריך ללכת לבית הכנסת. מדוע זה את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת? הם היו הולכים, גם הולכות. לנביאים, לחכמים, להתאסף, לעסוק בדבר השם. זה במדבר. מה שהיום קוראים הצדדים הלאומיים והחברתיים, זה רק מילים מודרניים. יש קדושה בתורה לסביב, מנגד, סביב לאוהל מועד יחנו. וזה המוסף. וראיה האחרונה לדבר, שיטת רבי יהודה, דעת רבי יהודה במשנה ברכות, שאין תפילת מוסף אלא בחבר עיר. בכלל אי אפשר להתפלל מוסף ביחיד בשיטת רבי יהודה. כי באמת מה פתאום? מוסף שייך לצד הציבורי. לכן הוא רבי במדבר. עד כאן.